ויאמר אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור על עבדך. אומר רש"י, ויאמר, כאן בשם אדנות הוא אומר, כן, אם נא מצאתי. אומר כאן לגדול שבהם אמר, הרי רבותיי או אדוני, אפשר להבין את זה בצורה כללית יותר גם. בכל זאת אומר רש"י לגדול שבהם אמר, בכל זאת קרם כולם אדונים למרות שהוא פנה אל אחד מהם. ולגדול אמר, אל נא תעבור, כתוב כאדוני בלשון רבים, ואחר כך כתוב אל נא תעבור בלשון יחיד. אז זה מה שחש בדבר הזה. וכיוון שלא יעבור, הוא יעמדו חבריו עמו. דיינו, אנשים רואים את הגדול, מתנהגים לפי הגדול. הוא אמר, אם הגדול הוא יתעכב כאן ויהיה אורח שלי, כולם יהיו אורחים שלי. ובלשון זה הוא לשון חול. האדנות, המושג האדנות, כאן זה בלשון, הוא פונה לכל שלושת המלאכים, אבל זה לשון חול. אבל גם יש דורשים את זה בלשון הקודש. דבר אחר, קודש, לשון הקודש, בלשון אדנות. אדנות זה שם השם, אנחנו קוראים לו באדנות, כן. והיה אומר לה הקדוש ברוך הוא, להמתין לו עד שירוץ ויכניס את האורחים. הרי הייתה שכינה אצלו. עכשיו באים אורחים. מה יהיה עם הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, תשמע, ריבונו של עולם. יש לי אורחים, אני ממש מתנצל. תמתין לי עד שאני אלה. מה לומדים מהדבר הזה? אדם לפעמים נמצאים בעולמות עליונים, הוא, היי, עכשיו. פתאום יש לו מצווה. נכניס אורחים, נתן צדקה, ולעשות איזה מצווה. אז הייתי אומר, טוב, אני שם, אני איתו, אין לי זמן בשבילם. אנשים של... לא, סדר העדיפות, קודם כל הכנסת אורחים. אפילו שאתה נמצא במעלה כזאת, תראה, הכניס אורחים. כן. והיה אומר לה הקדוש ברוך הוא להמתין לו עד שירוץ ויכניס את האורחים. ואף על פי שכתוב אחר וירץ לקראתם, האמירה קודם לכן הייתה בדרך המקראות לדבר כאן כמו שפירשתי את אלוהי אדון אותי באדם, שנכתב אחר שוויולד נוח. ואי אפשר לומר כן, אלא אם כן הגזרה הייתה מקודם עוד 20 שנה בשתי הלשונות בראשית רבה. כן, זה לימוד גדול מאוד. לפעמים אדם חי בעולמות רוחניים בספירה גבוהה, והוא את הצד המעשי, הצד הזה, הוא מזניח. הוא אומר, לא, אתה קודם כל תקיים מצווה, למרות שהיית במדרגה כזו של דבקות בשכינה. משניות. אתה לא ישנת כל הלילה, שמר מבא. אתה רוצה ללמוד תורה?
בטח.
מסירות נפש. אנחנו בפרק ג', נכון?
ג', כן.
טוב, משנה ה'. למדנו כבר על הלולב, למדנו על הדס, למדנו על הערבה. עכשיו הגיע ללמוד הזמן על האתרוג, אתרוג, אתרוג הגזול והיבש פסול. מהטעמים שביארנו בלולב, שאם זה גזול ראינו שזה פסול, אותו דבר. כתוב, לקחתם לכם משלכם, וזה גזול, אז זה לא שלכם. ועוד שמצווה נעשה בדבר הגזול, או מצווה באה בעבירה, ויש לנו כלל גדול, אין מצווה באה בעבירה. אז אם זה גזול, זה לא. וכמו שאדם גונב לחם, מברך על הלחם. אז זה לא, זה בוצע, כתוב חזר,
בוצע ברך
נעץ השם, כן. בוצע ברך בלשון ברכה, גנב שהוא מברך על משהו גנב. אז אותו דבר, זה לא מזה מצווה על ידי בעבר. והאתרוג היבש פסול, לפי שאינו אדם. של אשרה, אשרה זה עבודה זרה. אתרוג של אילן שעובדים אותו לשם עבודה זרה, ושל עיר הנידחת, פסול, כמו שראינו בדברים האחרים, שראוי לישראל. של אורלה, גם כן פסול. מה זה אורלה? אורלה זה אתרוג שגדל בשנים הראשונות, שלוש שנים הראשונות זה נקרא אורלה, רביעית זה נטע רבעי, חמישית אפשר לאגור. לכן, כשחפשים אתרוג בשוק, צריך לוודא באמת שיש איזה הכשר של רבנים שמקפידים, משגיחים, שזה לא יהיה אורלה. אי אפשר להשתמש באורלה. בשלוש שנים הראשונות לנטייה, אילן פסול האתרוג. לפי שהתורה אמרה, ולקחתם לכם, שיהיה ראוי לכם, הרי פירות אורלה אסורים לנו. של תרומת מאה, גם כן פסול. לפי שאין בו היתר אכילה. כן? כמו שבארנו באורלה, ככה גם לגבי תרומת מאה, שעומד לשריפה. וכאילו אין בו שיעור. של תרומת תורה, שרק כהנים יכולים לאכול אותו, ולא ישראלים. מה הדין זה? לא ייטול. בגמרא מבואר הטעם לפי שמעמידים כל יום את הלולב במים, כשנוטל את האתרוג והלולב כדי לברך עליהם, נמצא מכשיר את האתרוג לקבל תרומה על ידי שמקרבו אל הלולב הרטוב, ואסור לגרום תרומה לתרומה, תרומה לתרומה, זאת אומרת, לגרום להתאמה, על ידי המים זה נעשה תמה, לכן זה אסור. ואם נטל אתרוג של תרומה טהורה, כשר, כלומר, יצא בו ידי חובתו. שהרי יש בו היתר אכילה לכהן. אמנם הוא לא יכול לאכול את האתרוג, אבל הוא יכול להשתמש בזה למצווה. ושל דמי, מה זה דמי? פירות שנלקחו מעם הארץ, החשוד על המעשר נקראים דמי. כלומר, ספק מוסרים, ספק אינם מוסרים. אסור לאוכלם עד שיעשרם, ואם האתרוג הוא של דמי, בית שמי פוסלים לתלוק לשם מצוות ארבעת המינים, הואיל ואין בו היתר אכילה, לכן גם אסור ליטול אותו. בית הלל מכשירים, מה?
אם אין ספק אם זה מוסר, אז
זה בדיוק מה שהוא אומר. בית שמי מחמירים. אבל בית הלל מכשירים, הואיל וראוי לעניים, שדמי עניים יכולים לאכול. של מעשר שני בירושלים, השנה הרביעית, אם יש אתרוג של שנה רביעית, שפירות מעשר שני מצווה לאוכלם בירושלים, לא איתו. מהטעם שבארנו באתרוג של תרומה טהורה, מפני שמכשיר לקבל תרומה על ידי שמקרבו של אל הלולב הרטוב, כי האוכל הזה, המעשר השני שאוכלים בירושלים, הוא גם כן בקדושה. אף מעשר שני נקרא קודש, ואסור לגרום לו תרומה. אבל אם נטל כשר, כלום יצא ידי חובתו, אבל חוץ לירושלים, הואיל ואסור לאוכלו בלא פדיון, הבדיעבד אם נטל לא יצא ידי חובתו. יש סוברים שהדין חוץ לירושלים נטל יצא, ולא נקטה המשנה ירושלים לא להשמיענו שאפילו בירושלים לא ייטול אתרוג של מעשר שני לכתחילה, שלא ייטול את האתרוג. טוב, רבותיי, אנחנו באורות, אני מקרא למשנה לאמונה. בואו נראה מה הרב כותב בעניינים שרוצה אורות. טוב, אנחנו בדף סמך A, סעיף י"ב, התחלנו לקרוא סעיף י"ב. הנטייה הלאומית בישראל היא שדה אשר ברכו השם, שאף על פי שאין בה עדיין גידולים גמורים מפני השממון הגדול של הגלות, ראויה היא על ידי עבודה רוחנית ומעשית שיצמחו בה כל הגידולים הטובים שבעולם, להוציא משפעה נשמות גדולות ועליונות המאירות את כל העולם כולו בכבודם. מהי הנטייה הלאומית בישראל? הנטייה הלאומית בישראל נאמרה כבר לאברהם אבינו. כתוב, יהיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה. אברהם אבינו כבר בהתחלת דרכו אומרים לו שהתפקיד, הייעוד של עם ישראל, של הלאום, של עם ישראל, להביא ברכה לעולם, להביא אור לעולם. אבל הבאת האור לעולם, השפע האלוקי, הטוב לעולם, הצדק לעולם, כל הדברים האלה, הוא אפשרי בגדול רק בארץ ישראל. ארץ ישראל זה ארץ שהקדוש ברוך הוא בחר בה בשביל להאיר לעולם, לאנושות כולה. אז מה יהיה עם היהודים עם הנטייה הלאומי שלהם בגלות, כשהם בגלות? אז הוא אומר, הנטייה הזאת קיימת, אמנם היא לא מוציאה מן הכוח אל הפועל, בגלל שאנחנו בגלות. אבל בכל זאת היא ראויה הנטייה הזאת להוציא גידולים, כמו שדה שהוא לא נאבד. אבל יש לו פוטנציאל להוציא משם התבואה, לנטוע שם העצים וכל הדברים האלה. אותו דבר עם ישראל. עם ישראל בגלות הוא לא יוצא מן הכוח אל הפועל בשיאו, בגדלותו. אבל זה לא אומר שעם ישראל לא איבד את הפוטנציאל הלאומי שלו, למרות שאין לו לאום בגלות. לאום זה מלכות, ככה חז"ל אומרים. לאום מלאום יאמץ, אז כתוב רש"י אומר, לאום הכוונה היא מלכות. כן? אז לאום מלאום, אז זה העניין כאן. הלאום בגלות הוא לא קיים מבחינה המציאות, כי אין לנו מדינה בגלות. אבל בארץ ישראל הלאום הזה יבוא לידי ביטוי. הגידולים האלה, אותם אנשים בעלי השפעה או הופעות רוחניות בעלי השפעה עולמית, יתגלו כשנגיע לארץ ישראל. איפה אנחנו היום? באיזה ארץ? שאלו אותי למה לא רואים את הגידולים האלה. מי שעוצם את העיניים לא רואה. ברוך השם, היום ארץ ישראל זה מרכז התורה בעולם. אתם יודעים, אנחנו מצמיחים את דור העתיד היום. תראה מה זה, מה זה, יש בלי עין הרע, קיבוץ גלויות, בניין המולדת, בניין ישיבות, כל מה שאנחנו רואים כאן זה חלק להכנת הכלים לקראת הופעת אותם גידולים שעליהם מדבר הרב. בואו נראה בהמשך. יש לעומת זה נטייה לאומית של הגויים, זה ההפך. הנטייה הלאומית של הגויים, נתן לנו דוגמה קיצונית אומנם, מה שתבינו. ניקח את אירופה כדוגמה. באירופה הנטיות הלאומיות הולידו מלחמות גדולות מאוד, כמו מלחמת העולם השנייה, הראשונה והשנייה, נפוליאון, כל אלה, מוסוליני, כל מי הוא מיליונים נהרגו על מלחמות האלה, נשחטו וכל הדברים. זאת אומרת, למה הגויים לא מוכשרים לאותם ערכים של שלום וצדק ויושר כמו עם ישראל? הם מקבלים מעם ישראל, אבל באופן לאומי, באופן טבעי, שם זה ג'ונגל. עם לעם, מלחמת אינטרסים, מלחמת על חיים והמוות, על אינטרסים קיומיים של האומות. זה מה שמאפיין את הגויים. ויש לעומת זה נטייה לאומית של הגויים שהיא חורבה ומדבר. היום אתם כבר לא מוכרים, אבל אחרי השואה, אתם יודעים מה היה באירופה? פשוטו, כמו שכתוב כאן, חורבן ומדבר. יבשת שלמה נחרבה. זה לא יאומן הדבר, מה היה שם? זה... מדוע שבשום אופן אינה ראויה לגדל צמחים אצל הגויים, והצמחים הרעים כגפן סדום, חמת תנינים ואשכולות מרורות, הלו הידרם טוב ממציאותם. השאיפות הלאומיות האלה של הנאציזם למשל, שזה שאמרו רייך אלף השנים, אנחנו נשאבד את כולם, נחנוק את כולם, כל הדברים האלה, כלומר, עדיף שזה לא יהיה בכלל בגמרת ההיסטוריה דבר כזה. אתו העדרם טוב ממציאותם. ונמצא שהכל הוא בהם העדר גמור וחורבן מוחלט. ואותם הגויים חרוב יחרב, הוא כותב. רק ההשפעה של הקודש, שזה עם ישראל שיש לו את הקודש, המעורב בנטייה הלאומית הישראלית, מרתבת את אלה הנטיות האנושיות בכלל מחזריתן לטובה. זאת אומרת, עם ישראל, בנטיות הלאומיות שלו, לרומם את הקודש, להעלות את הקודש, להעלות את הטוב בעולם וכל זה, מעם ישראל אומות העולם יושפעו. אבל אומות העולם כשלעצמם, בלי עם ישראל, הנטיות הלאומיות שלהם זה כמו ג'ונגל. איש לראו חיה, כן? זה המציאות בלי עם ישראל. ועם עם ישראל הוא מאציל אליהם טוב. עד בואן גם אין לידי אילוי איות ראויות על ידי תקיפת חיבורן ויחסן אל ישראל, אז באמת אומות העולם יתוקנו להצמחה רוחנית, יסוסו מדבר וציעה, תגל האור ותפרח כחבצלת. כל זה בוא יבוא על ידי גאולתם השלמה של ישראל שתקדים לבוא. אני נזכר שבשעתו היה הקומוניזם ברוסיה, והיה משטר מאוד עריצות וכל זה. אז תמיד שהם דיברו על האויבים של הקומוניזם, שזה היה גילום, הוצאה לכוח לפועל שלהם, באמת אומה שלמה חיה שם בפחד ואימה, זה לא יאומן איך אנשים חיו שם. אז כשהם תמיד שהם רצו לציין מי האויב שלהם, דברו על אמריקה ומדינת ישראל, או קראו לזה הקפיטליזם והציוניזם. כאילו הציונות היא האויב הכי גדול של רוסיה. למה? כי שם זה בדיוק הפוך היה. מקום שיש רוע, הם מפחדים מהאור, מהחושך. החושך מפחד מהאור. אז אנחנו סמל, אנחנו סמל של טוב, סמל של אור. אז תמיד סימנו אותנו כאויב, אויב, גם היום דרך אגב. לצערנו הרב, עוד לא השלימו מהיום. אבל יש לנו אויבים, מי זה האויבים שלנו? כל אותם משטרים שהם משטרי עריצות ורוע וכל הדברים האלה הם האויבים שלנו. איך אמרנו הסיבוש? ציר הרשע. קוריאה. למה אתם רוצים לתת להם פצצות אטום לסורים בשביל להפציץ אותנו? מה עשינו לכם? עשינו להם משהו? מחשבות רעות. איראן. רוצים לה... מה אכפת לכם לערך רגע? מה עשינו לכם רע? זהו, עם ישראל יש בו טוב, ורק מהטוב של עם ישראל האנושות תיוושע באמת מהרוע שעדיין שורר בלאומים שלהם, בעזרת השם, במהרה בימינו.
אמן, תודה.